הזוועות כתוצאה מהאנטישמיות העולמית שחווינו סבינו ואחורה כעם היהודי בכל הדורות, וכעת כעם במדינתו, מה שנקרא, אז אין את אותם חוויות. והאם לא ראוי להלל את היום הזה? אני רוצה אבל ברשותך קצת להעמיק ולהגביר עוד יותר את התמיעה. הרי מעניין שהמגזר החרדי דווקא הוא בהליכותיו, מעשיו וגם באמירותיו מגלה סנטימנטליות יתר לארץ ישראל. הרי במשך אלפי שנים אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום על שיקונו לצד השכינה בירושלים בירת ישראל. ההלכה על פיה אנחנו קובעים את אורח חיינו, אני ואתה, ההורים שלי וההורים שלך, שאסור לעזוב את ארץ ישראל חוץ מסיבות הכרחיות, מול יש אישה, פרנסה ורפואה. גם אם אתה עכשיו נכנס, אם זכית במחיר למשתכן, או בכלל, ברוך השם, זכית לרכוש בית לך ולמשפחתך, אתה חייב להשאיר מקום מסוים, שטח לא מסויד, בסלון הבית, בשביל לתעד את חורבן ירושלים. אנחנו צמים בגלל חורבן ירושלים, שוברים כוס במאורע המשמח ביותר בחיינו מתחת החופה, וכן הלאה. מעבר לזה, גם מצוות התורה שאנחנו כל כך הדוקים וכל כך מקפידים לשמור אותן, יש לנו אתרוג, יש לנו פסח לאכילת מצה, אנחנו משקיעים המון בשביל לעשות את זה כהלכה, בכשרות, ומשקיעים מהוננו ומהוננו. ויש מצוות בתורה שאותם ניתן לקיים רק בארץ ישראל, כמו שביעית, תרומות ומעשרות, וזה בלי להתייחס למצווה עצמה של יישוב ארץ ישראל. אז אם כך, הנקודות שאלו שאליתי ועוד, הן בעצם משקפות את כיסופיו של המגזר החרדי לחיות בארץ ישראל. והנקודות הללו בעצם מעצימות את התמיעה הגדולה. מדוע אכן ביום הזה שהביא לפתרון בעיות, לריבוי מצוות, להצלת נפשות ולסיום טרגדיות לאומניות כאלה ואחרות, דווקא ציבור שומרי התורה והמצוות אינם חוגגים ושמחים עם כולם, ואפילו יותר מכולם? תראה, חז"ל אומרים לנו, אלו שאנחנו אמונים על דבריהם ואלה שבדבריהם אנחנו הוגים יומם ולילה, שלושה סדרים ובין הסדרים ומסיים מסכתות, אומרים חז"ל במדרש רבה במדבר פרק א' פסוק ד', המחטיא את האדם קשה לו, פירוש מזיק לו, יותר מן ההורגו, מכיוון שההורגו הרגו בעולם הזה, ויש לו לנהרג חלק לעולם הבא. לעומת זאת, המחטיאו הרגו בעולם הזה ובעולם הבא. פירוש הדברים, מכיוון שאנחנו בעולם הזה, הקיום שלנו הוא אפילו במושג של יחסים, של יחסיות, אפילו לא פירור מחיי הנצח. אם ככה, באופן מתבקש, אז עקירתנו ממנו אינה כזו נוראה כמו עקירתנו מחיי עולם הבא הנצחי. ולכן, כאשר אדם נהרג פיזית, שילקח ממנו חליפתו הגופנית, הוא פחות ניזוק מאשר אם נלקחת ממנו נשמתו הנצחית על ידי שמחתיים אותו. עכשיו, אני רוצה שנצלול אחורה בהיסטוריה על מה ועל איזה תשתיות ויסודות נבנתה מדינת ישראל, ואם על אותם יסודות ותשתיות יש לסמוך ולקבוע את היום בו הכריזה עצמאות כי יום טוב ולקרוא בו הלל. כידוע, דור מייסדי ומקימי המדינה היהודית ביקשו, ולמרבה הצער גם הצליחו, לנתק את רוב העם משורשי הקשר העמוק שלו עם תורת השם, וגם מאורח החיים היהודי המבוסס על מצוותיה. התוכנית של חוזה המדינה, תיאודור הרצל, אשר אגב, החוק במדינה מחייב קריאת רחוב ראשי על שמו בכל עיר כתזכור מהי המדינה ומי אביה, הייתה להעביר את כל העם היהודי לנצרות. תוכנית שאגב, הסיבה שהיא לא יצאה לפועל, מסיבות טכניות. יש יומן שמתאר, אני קשה לומר את זה בטח בשידור, אבל יומן שהוא עצמו כתב, ושם הוא מתאר את חזיונו לנצר את העם היהודי. אגב, גם הנאמנות המזויפת למדינת היהודים היא מזויפת מתוכה, שהסיבה שהוא לא ישב את עם ישראל, את עמנו, אחרי השואה בארגנטינה או באוגנדה, זה מטעמי תנאי אקלים וגדלי שטחים וכדומה, ולא מסיבה עקרונית של עם היושב בארצו. ראש הממשלת ישראל הראשון היה דוד בן גוריון. גם הוא, אני לא יודע אם אתה יודע, בן כמה אתה, אם אתה קצת בקי בהיסטוריה, אבל ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, עליה אנחנו צריכים, כמו שאמרת, להשתתף בחגיגת העצמאות, היה דוד בן גוריון, שהיה רחוק מאוד מהיהדות בצורה קיצונית, עד כדי כך שכאשר אשתו נפטרה, הוא סירב לקרוע את בגדו, כפי שמורה הלכה היהודית. וגם על הבנים שלו הוא אסר לעשות את זה. 5 שנים אחרי כשהוא הלך לעולמו, אז הבת שלו לא ישבה עליו שבעה. כי המשך די מתבקש, הנכד שלו התחתן עם גויה וכן הלאה, מה שנקרא לתפארת מדינת ישראל. אבל זה לא רק...
אבל מתן...
מה?
אבל הוא הראשון שנתן בסופו של יום לפטור לבחורי ישיבות. אפשר להתעלם. לא אמרתי לך גוג במובן ש...
יש כאן חגיגה על עצמאותה של המדינה, והשאלה היא, על זה אנחנו רואים לחגוג. זה שהקדוש ברוך הוא על ניסיך שבכל יום עמנו, בוודאי שצריכים להודות על כל דבר ודבר. השאלה אם אנחנו נותנים בעצם לגיטימציה למה שהתחולל פה. עכשיו אתה צריך להבין שאני לא מדבר רק על אישים ספציפיים, שזה שהם התנהגו בצורה כזו, בצורה אחרת, מאינטרסים אישיים או מאינטרסים שונים, אבל על איזה יסודות ותשתיות נבנתה המדינה כמדינה? ויש פה בעצם בחגיגה ובהזדהות, יש פה אמירה כלגיטימציה וכהסכמה לעקרונותיה. עכשיו תראה, למרבה הצער, גם שאר המנהיגים ושאר ראשי ממשלות בישראל לא התאפיינו באהבת יתר ליהדותם. וכאשר אנחנו מסתכלים בעצם על המציאות הנוכחית, עם כל הכאב שמלווה בכך, מימדי התופעות האיומות, לרבות פשיעה וסמים ואלימות, ושאר מסקלי חברה מתוקנת, לצערנו מתרבים ומתעצמים. אבל גם בלי זה. מספיק לראות את הנתק הרוחני הכבד שנפער בכוונה תחילה, על ידי האוחזים במושכות, לרבות שבת ותפילין, טהרת המשפחה, כשרות, שאר מצוות התורה, שעליהם אגב מסרו וחרפו את נפשם אבותינו ואבותיהם בכל מקום בתבל, כדי להבין את גודל הכאב, למרות השמחה בעצם היותנו בארץ ישראל. ופה אני שואל אותך, האם ניתן לסמוך על היווסדות מדינה יהודית, במרכאות, שמגדלת את ילדיה על תרבויות שונות, על תוכניות ריאליטי ריקות מתוכן במצב הטוב, כאשר חלקם לא יודע להשלים את הפסוק שליווה את עם ישראל במצבים הכי קשים שלו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? איך אפשר להלל על מדינה יהודית שממשלתה לפני כמה שנים, ב-2013 עד 2015, העבירה חוק לפיו הלומד תורה בישיבה ייחשב לעבריין פלילי ויושלח לכלי כי עסק בתורה במקום להתגייס? איך ייתכן לנופף דגל בגאון כאשר הוא תומן בתוכנו היסטוריה כאובה על יהודים שהגיעו לארץ ישראל עם מטרה לחיות כיהודים בארצם ונתקלו באנטיזם מוחלט שכלל בתוכו ממש כפייה חילונית, גזיזת פאות, מאכלי בשר בחלב במחנות העלייה, תופעות כאלה שהביאו לריחוק של דורות העתיד ממסורת אבותיהם, בפרט בעדה מסוימת? האם זה היום שבו צריך לומר הלל שמביע שמחה למצב הרוחני הירוד שבו נמצאת מדינת ישראל, שרוב אזרחיה למרבה הכאב אינם שומרים את מצוות התורה כסביהם בגולה, והמיעוט שבמסירות הדוק למסורת אבותיו מושמץ תדיר על ידי אחינו? הרי הכאב דווקא צורם שבעתיים כאשר ההסתה הפרועה הזו כנגד התורה וכנגד שומריה מתחוללת בארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בה. ולכן התמיעה הזו צריכה לאמר, אבל בכיוון ההפוך. האם יש להלל את יום העצמאות? איך ייתכן שדווקא הציונים האמיתיים, אלו שבאמת מחוברים לציונות, מסכימים לשלם מחיר, מחיר אמיתי, מחיר אישי, מחיר משפחתי, דווקא אלו נאמנים לארץ ציון. ולכן, ברגע שיש בהירות בנושא הזה, כמובן שאנחנו לא נכפור בטובתו של מקום. נודה על כל דבר ודבר, על האישה ועל הילדים, ועל שיש מקום לשבת, ויש מקום בנחת ללמוד תורה, ויש אפשרות לקיים את מצוות ארץ ישראל. אבל מכאן ועד להלל את היום הזה שבו קיבלנו עצמאות, כאשר המצב כל כך מחפיר, כל כך קשה, בפרט בתקופה האחרונה, אתה רואה את הרדיפה הקשה כלפי כל אחד שחזותו יהודית ותורתית. אז בדבר הזה אנחנו, אני חושב שאנחנו צריכים להימנע לפחות להעניק לגיטימציה למדינה מהסוג הזה. כי כל מתן לגיטימציה עלול חלילה לקרב אותנו ולו במעט לתרבות המעוותת, הקלוקלת של להיות יהודי בלי יהדות.
תודה רבה.
בשורות טובות. יישר כוח.
תודה.
בשורות טובות ולילה טוב. כמה צלילים ונשוב.
אני מאמין באמונו של אמונה. אני מאמין, אני מאמין באמונו של אמונה. בביאת המשיח אני מאמין. אני מאמין, אני מאמין באמונו של אמונה. אני מאמין, אני מאמין באמונו של אמונה. בביאת המשיח אני מאמין, אני מאמין. ואף על פי שיסמאמה עם כל זה אחכה אלוהי. ואף על פי אני מאמין באמונו של אמו. אני מאמין, אני מאמין באמונו של אמו. בביאת המשיח אני מאמין, אני מאמין. אני מאמין באמונו של אמו. אני מאמין, אני מאמין באמונו של אמו. בביאת המשיח אני מאמין, אני מאמין. ואף על פי שיסמאמה עם כל זה אחכה אלוהי. ואף על פי שיסמאמה עם כל זה אחכה אלוהי. אחכה אלוהי בכל יום שיבוא. אני מאמין באמונו של אמו. שנים של ניסיונות, ירידות ועליות, אחר כאלוהי בכל יום שיובו.
אחר כאלוהי, אחר כאלוהי, אחר כאלוהי, אחר כאלוהי. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
שבנו אליכם מאזינים יקרים, נפנה למאזינה נוספת לא לפני שאתייחס לבקשת מאזינים שמבקשים את מספר הטלפון האישי שלי בכדי לשוחח איתי באופן אישי לעצות קצרות או לחילופין לקביעת פגישה. מספר הטלפון להתקשר אליי במהלך שעות היום 053-417-1-601, 053-417-1-601. כאמור, זה מספר הטלפון אליו תוכלו להתקשר במהלך היום בכדי לשוחח איתי לעצות קצרות או לחילופין לקביעת פגישה, קו שהוקם והוקדש למאזיני התוכנית מדברים מהלב. וכעת אנחנו עם מאזינה. שלום ולילה טוב.
שלום.
כן.
אני לא באמת כאילו למה בעצם עליתי, אני לא אחת כזאת, אבל פשוט לפני שעה יצא לי לראות סרטון שאיזה רב אחד שדיבר, הוא בעצם כאילו הוציא את הסרטון הזה שבוע שעבר. עכשיו אני לא תפסת מהרב הזה או משהו כזה, אני לא קירה אותו או משהו כזה, אבל כאילו אני בשביל מחבל את כל הרב, והוא פשוט הוציא סרטון, הקפיץ אותו, ולי רק עכשיו יצא לראות אותו. והוא דיבר על יום העצמאות בעצם, אני מנתניה, שבעצם הולך בנתניה ובכפר יונה ונצרת, והזכיר עוד כמה ערים בודדות ממש פה במרכז, שהולך להיות יום העצמאות, חדירת מחבלים, והוא ממש הספיד ברמה. ואני אדם שיא לא מפחד, כאילו אני די משתדלת להאמין ולפתוח, ואני כן אדישה קצת וזה, אבל אני פשוט יושבת עם דפיקות על הלב, לא מיזה לעצום עין. אני הכי קטנה במשפחה, ויש לי המון תינוקים, ילדים, ואני פשוט לא מסוגלת, כאילו הם רק בראש שלי, והולך לי סרטונים ותמונות ומראות מבתים וילדים ומה שיכול להיות, ואני פשוט לא מבינה בכלל בגלל הסרטון הזה למה זה הגיוני ככה לפרסם, להאמין לזה, זה נכון, זה לא נכון.
את יודעת את התשובה שלי.
אני מושג, אני פשוט בעלם
שנקרא. הוא נתן גם שעה, או שהוא שעה, הוא לא סיפר, הוא לא חשף באיזה שעה זה יקרה גם?
אבל אני אחת הבנות שהכי לא מאמינות לשטויות.
אני מבין, אני מבין, אני מבין.
אפילו שאמרו על איראן, כאילו שהולכים להפגיד לפני כמה שבועות שזה היה, אני פשוט קמתי בשעה מוחרת בצהריים ושאלתי, יא, מה נסגר אתמול בלילה? היה בסוף, לא היה בסוף, עברו מהלילה, אני כאילו, אני די אדישה. אני לא מאמינה לכל אחד, ובטח, וכמה שפחות התקשורת הזה, אבל
תראי, תקשיבי, אנחנו מדברים כעת לא בשיחה אישית, אלא בשיחה ששומעים אותנו אלפים רבים של אנשים. מה שמכריח אותי מאוד 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 להיזהר בלשוני. את מבינה מה אני מתכוון לומר? אז אני אגיד את הדברים בצורה יותר עדינה. אם זה רב שאת לא מכירה, לא משתייכת, לא הולכת אחר פסקיו, השקפותיו, מנהגיו וכן הלאה, אז גם בזה אל תלכי אחרי דבריו. אנחנו אותם אנשים גדולים, אני שוב, אני אומר את הדברים בתקווה שתביני מה אני רוצה להגיד בין השורות, כי אני מוכרח לנקוט במשנה זהירות בדברים הללו, אבל כשאני שאלתי אם הוא עדכן גם באיזה שעה זה יקרה, אז את צריכה להבין מתוכן דבריי את התשובה לשאלתך.
אני הבנתי את הסוג של התלתתות, כאילו באמת לא להתייחס לזה, אבל בכל אופן אני, הוא לא, הוא רב מפורסם, זה כן ש... לא יודעת כמה תופעים, אני לא מכירה אותו, אני אולי רואה אותו.
בואי נסכם, שתתקשרי אליי מחר בבוקר באופן אישי, ואני חושב ש... אלא אם כן, אני מקווה שזה לא יהיה כבר מאוחר מדי. אבל אבל
אני לא חושבת כאילו
אני לא כזאתי. אוקיי, בסדר גמור. אז אני עוד מעט אתקשר אלייך, לא על השידור, אבל מה שאני כן יכול לומר לך שנוגע גם לעוד אנשים, באופן עקרוני אנחנו צריכים להבין שפחד זה לא דבר שלילי. פחד זה תכונה שהקדוש ברוך הוא הביא אותה לעולם, כי היא תכונה לא רק שלא מסכנת אותנו, היא תכונה, תחושה, חוויה שיש בכוחה להציל אותנו. כי אם לא היינו מפחדים, לא היינו נזרים. היינו עוברים כביש, ואפילו רכב ששועט לעברנו לא היה גורם לנו לברוח או להאיץ את צעדינו. אז לכן פחד זה מאוד מאוד משנה מה אתה עושה עם הפחד. יש עכשיו משהו שאנחנו מפחדים ממנו. מה אנחנו עושים בעקבות הפחד הזה? האם יש לנו דרך להיזהר שזה לא יקרה? אם לא, אז זה נתון. את מבינה? זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא סובב את זה שאת תראי את הסרטון הזה, האם יש לך איזה שימוש כלשהו שאת יכולה לעשות ולהקשיב למסר שהקדוש ברוך הוא שלח לך דרך המפגש הזה, ולהגיד, אני צריכה לנתח מה זה המילה פחד, מה אני עושה איתו, איך אני משתמשת בו?
אם אדם... מה? זהו, שאני חשבתי על זה באותו, כאילו, לא באותו רגע, אחרי שישבתי ופשוט הזדעזעתי, הייתי כזה בעלם כמה דקות, אני כזה לא סתם מתגלגלת, כאילו, הידיים, כאילו, הידיים של הסרטון הזה, אם ראיתי אותו, זאת אומרת, או שאני צריכה להיזהר, והתפילה תרבית שלי שבקודם הייתה, אני לא הייתה לי הרבה זמן, כאילו, רק הפחד, ובאמת אני פשוט...
טוב, אז אני אבקש מהמפיק, אנחנו נצא להפוגה קלה של כמה צלילים, ובינתיים אני אבקש מהמפיק שיתקשר אלייך, ואני אשוחח איתך באופן אישי, בסדר? בשורות טובות, בשורות טובות, שלום שלום. כן, מאזינים יקרים, מספר הטלפון בשביל לשוחח איתי בשידור, בחצי שעה שעוד נותרה, 03-593-93, 03-593-93. תוכלו לשוחח איתי על כל נושא שמעיק על לבכם, נושא שמטריד אתכם, בעניינים של זוגיות, של חינוך ילדים, של סתם על החיים, איך ניתן לשפר ולתקן ולשדרג את החיים, מכיוון שאנחנו כל כך כואבים על הרבה כאלה שבעקבות הפיגועים, המחבלים, ובכלל התקופה לא פשוטה, כבר לא איתנו. אז אנחנו מוכרחים להצדיק את הזכות לחיות. ואם אנחנו חיים, צריכים לעשות את זה באופן הטוב ביותר והנכון ביותר. אז כל נושא שאולי יכול להפיק תועלת, להתקדם, להיות קצת יותר טובים. 03-593-93. יש כמה מאזינים שממתינים, אבל בעזרת השם נשתדל להתייחס לכולם בקצרה ובענייניות, וכמה צלילים ונשוב.
לא לפחד כלל,
והעיקר לא לפחד, לא לפחד כלל, והעיקר לא לפחד,
לא לפחד כלל.
Cause one day the way will be clear. How Hashem's hand held us all through the night.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי קול חי.
שבנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו מאזין נוסף, שלום ולילה טוב, הלו.
שלום.
כן, שלום וברכה.
שלום, אני יודע אם זה הזמן שלא יודע באמת תוכנית הזאת רק אל ענייני המלחמה, אבל בכל אופן אני לא יודע בדיוק. אני רציתי גם ממך ייעוץ כזה. לי יש בן שלומד בישיבה. והוא... יש לו קושי מאוד גדול לעזוב את הבית. מרמה שהוא לפעמים הוא לומד בישיבה גדולה, הוא צריך להיות בישיבה.
מאיזה שיעור הוא?
הוא התחיל עכשיו.
בשיעור א'.
כן.
אז הוא כבר כמעט שנה שם, זאת אומרת יותר כן. מחצית השנה הוא כבר שם, כן?
כן. ויש לו קושי לעזוב את הבית. כלומר גם שבתי זה ישיבה, הוא תמיד זה מאוחר. שבדות חופשיות, ובגדול יש לו קושי לעזוב את הבית. גם היה תקופה שהיה מגיע לישון בבית, גם לדבר איתו בימים האחרונים, יש לו איזה קושי כלשהו תחילת הזמן להיות בישיבה, לישון בלילות בישיבה. ואני מרגיש עדיין שהוא צריך גב חזק מהבית. איך אני גורם לו לקבל את זה בישיבה, שלא יצטרך את הבית, שלא יצטרך שיסמוך על עצמו?
קודם כל הוא צריך להבין את זה. הוא צריך להבין שהמציאות של החיים דורשת מאיתנו עצמאות. זה בבסיס, עוד לפני שמבצעים את זה, הוא צריך להבין שזה מה שנכון. כי ברגע שבן אדם מתמודד עם קושי מסוים, ולא מבין למה זה לא נכון להתמודד עם הקושי הזה, או להתגבר עליו, אז הוא נשאר במציאות הזו. ברגע שהוא פוגש את עצמו ואומר, יש פה בעיה. והבעיה זה לא שאתה רחוק מהבית. הבעיה זה שאתה מרגיש רחוק מהבית. הבעיה זה לא שקשה לי לא לחזור הביתה. הבעיה זה זה שעצם זה שקשה לי. כי ברגע שכל המציאות מסביב של החברים, של העולם, מתנהל בצורה כזו, ואתה מתנהל בצורה אחרת, זה דבר שדורש מאיתנו להדליק נורה אדומה, נורת מצוקה, ולטפל בזה. אתה מבין? זאת אומרת, הוא חייב להבין, הוא, לא אתה, הוא חייב להבין שזה לא נורמטיבי, זה לא תקין, בן אדם בגיל הזה צריך ליהנות להיות עם החברים, צריך להיות קשוב למסגרת שבה הוא לומד, וכן הלאה. ברגע שהוא יבין את זה, אני לא אומר לעשות את זה בצורה דרסטית, אבל כן בצורה הדרגתית. ברגע שאתם בעזרת השם תבואו לצורך העניין פעם בשבוע, build in קבוע, פעם בשבוע, בימי שלישי, אתה ורעייתך, אבא ואמא נוסעים לבקר אותו, ואפילו יוצאים לאכול איתו משהו, או להסתובב איתו, או להביא לו אוגה מאמא, או דברים מהסוג הזה, זה יעזור לו לא רק לאותו יום, אלא גם כמה ימים לפני וכמה ימים אחרי, כי הוא יודע שעוד כמה ימים אתם מגיעים, וכי לפני כמה ימים הייתם פה, אז לאט לאט להוריד את המינון. אני כן חושב שאם זה משהו
אבל ש... אבל זה עדיין יהיה בגלל שהוא צריך אותנו קרוב.
אני אומר, ברגע שהוא מבין שזה לא נכון, ולצד זה אנחנו לאט לאט במינון בהתחלה יותר גבוה, אחרי זה יותר נמוך, כמו בן אדם שעכשיו הוא מתפטר מכל מיני הרגלים מגונים של כל מיני התמכרויות. הרי מה זה התמכרויות בעצם? יש עכשיו מכונים של רטורנו וכדומה להוציא אדם, לגמול אותו מהתמכרויות. התמכרות זה בעצם אזור הנוחות. התמכרות זה מלשון מוכר. אני מכיר את החיים שלי בצורה כזו, של אדם שמאשן או מאמר או מכל דבר חמור אחר. הוא מכור לבית, דהיינו, מוכר לו המציאות הזו ונוח לו. וזה דבר שהוא, אגב, מעודד מאוד ויפה מאוד, ויש בו המון המון נקודות טובות. זה שברוך השם הוא מרגיש שהבית שלו זה מקום טוב, ומקום שיכול להכיל אותו, ומקום שפותר לו בעיות, ומקום שמכיל את רגשותיו, זה דבר שהוא מדהים, ולוואי וכל משפחות ישראל כך יהיו. אבל לצד זה, בן אדם צריך לפתח עצמאות. זה כמו שזה לגיטימי מאוד שבן אדם זקוק להערכה של הסביבה, ובלי שום קשר, זה לא תקין שאדם שלא מקבל קצת הערכה, אז הוא מתמוטט. זה טוב שבן אדם אוהב את הקשר עם המשפחה, זקוק לקשר המשפחה, זה דבר מבורך. אבל מכאן ועד לא להיות מסוגל בלי, זה כאין תלות מזיקה כזו. בן אדם נולד לבד ויעזוב את העולם לבד, וגם בין הנקודת כניסה לבין תחנת היציאה, הוא צריך לנהל את חייו באופן שהוא מסוגל להיות לבד. זה שהוא עם חברים זה דבר שהוא מצוין, זה שהוא משפחה זה דבר מצוין, אבל בסופו של דבר, גם ברמה הנפשית, אדם חייב בשביל לעשות עבודה עם עצמו, לדעת להכיר את עצמו ולהיות לבד. בגלל שכל הדברים הללו, ברגע שהם אובססיביים וחסרי שליטה, הם עלולים להיות משקחי עבודה. משהו של התעסקות כל הזמן במה שקורה מסביב, ולא שבן אדם יושב עם עצמו ואומר, איפה הייתי, איפה אני רוצה להיות, מאיזה נקודה אני רוצה להגיע, ולאיזה נקודה אני רוצה להגיע, וכן הלאה, על זה הדרך. ולכן, ברגע שקודם כל הוא מבין שיש פה משהו לא תקין, והמשהו לא תקין הזה הוא לא זה שהוא רחוק מהבית, הוא זה שזה מפריע לו. משהו קשה זה לא אוף כי שבוע אני צריך להיות בבית. האוף לא צריך להיות על הקושי, או לאוף צריך להיות על זה שיש קושי. זה הפחד שלנו. והוא צריך להבין את הנקודה הזאת, כי אנחנו רוצים שאתה תפרוס כנפיים, שאתה תצליח בעזרת השם עוד 5 שנים, אתה צריך לעמוד מתחת החופה, ותצטרך לדעת להתמודד לבד. אנחנו לא יכולים להיות כל הזמן קשורים לסינר של אמא. קשר תמיד טוב שיהיה. אבל על כן יעזוב איש את אביו ואימו ודבק באשתו. אם אנחנו לא נפתור את זה עכשיו, זה חלילה מגיעים אליי סיפורים שגם אחרי החתונה יש בעיות כאלה, ואחד מהצדדים מרגיש מאוים מאוד, מרגיש חוסר ביטחון. וברגע שאתה כאן ברוך השם התעוררת, ואני מודה לך ושמח שאתה מעניק לי את הזכות להיות שליח, להעיר את זה מוקדם ולטפל בזה מיידית. אז אם זה עובד בצורה הזו, ברוך תהיה. אני אשמח לשמוע בשורות טובות שבאמת זה עבד. שוב, וזה כאמור כולל שני כללים, זאת אומרת, מצד אחד, כן להבין את האי-תקינות שבסיפור, מצד שני, להיות אמפתי ולהכיל את המצב, ולהיות בצורה הדרגתית ורגישה. במידה וחלילה זה לא עוזר, כי יש פה משהו יותר עמוק, כי אם היית ניגש אליי באופן אישי, לא הייתי נותן לך את הפתרונות הטכניים האלה, אלא הייתי מנסה לנצל את ההזדמנות לבחון אם יש פה נקודה נוספת שהוא מתקשה בה, ודרך זה...
אז זהו, אני רציתי באמת, כיוון שהוא לא מדבר איתי הרבה על האישיות שלו, על מה שהוא עובר, על אני יודע, ואני שמתי לב שיש את לו סימפטומים של חרדה.
כן.
שאלה אם אני לא יודע אם זה אמיתי או לא אמיתי.
הבנתי. אז זה אני אגיד לך מה. אני בתוכנית המעניינת הזו, אני קצת מאותגר. כי מצד אחד אני צריך לענות לנושאים ספציפיים, אבל מצד שני, אני חייב להתייחס לסיפור כסיפור כללי. זאת אומרת, לסיפור שלך, אבל התשובה צריכה לספק מענה לסיפורים מקבילים ודומים. עכשיו, תמיד כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, והמקרים גם שונים, בשביל דבר יותר נקודתי, יותר ספציפי, יותר אינדיבידואלי, זה חייב להיות בשיחה אישית, שאני אבין את התמונה יותר רחבה, ולשאול שאלות שאני לא אשאל כאן בתוכנית, בשביל לא לפגוע בפרטיותך. אתה מבין?
עכשיו, איך אני בכל אופן גורם לא לדבר איתי?
אתה מדבר איתו.
כאילו, אני מדבר איתו, אני מרגיש שאנחנו מגיעים לנושא, לפינה הזו, הוא סוג נסגר כזה.
אני מבין, אני שוב אומר, גם בסיפור הספציפי שלך, וגם בכלל, זה דברים שרלוונטיים לכולם, אם אתה רוצה שמישהו ידבר איתך, תדבר איתו, אם אתה רוצה שמישהו ייפתח ברגשות איתך, תיפתח ברגשות איתו. יש לך מה לספר על החיים שלך, על העבודה שלך, על התמודדויות שלך, על הילדות שלך. שב, תספר לו, תפתח את הלב. בדרך כלל רגש מביא רגש, פתיחות מביאה פתיחות, ובעזרת השם, אני מקווה שיהיה בשורות טובות בהקדם, ותרגיש את הנקודה הזאת למה זה, ויכול להיות שגם זה יפתור את הדברים האחרים. כי ברגע שבן אדם מרגיש שיש לו אבא, במובן העמוק של המילה, אז זה לא רלוונטי אם הוא לידו או לא לידו. ברגע שהוא מרגיש חרדה, כי אין לו אבא, לא חלילה זה פוגם בקיו זה ב, 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 באישיות שלך או בתפקיד שלך, אבל הכל אנחנו מדברים ביחס לחוויה שלו, אז ברגע שהוא ירגיש בטוח, הוא ירגיש בטוח גם כשהוא נמצא יחסית במקום מרוחק מהבית, כי אבא הוא קיים גם אם הוא לא לידי. אבל אם הוא לא קיים, אני צריך לראות אותו לפחות פיזית, לפחות להרגיש שהעסק פעיל. אתה מבין מה אני אומר?
אז תנסה ככה. אתה אומר לעשות שלושה דברים. להכניס אותו למודעות, שהוא צריך לקחת אחריות על החיים שלו באופן אישי. לעשות ביקורים.
כן.
ולהמית. ולדבר.
כן, בדיוק כך. כן, 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 אתה מקבל 100 במבחן.
תודה.
טוב, אז ודבר רביעי, להתקן אותנו שבעזרת השם הדבר הזה עזר, או חלילה אם לא עזר, אז צריך משהו יותר ספציפי. אבל בעזרת השם אני מקווה שתבצע את הדבר הרביעי באותנטיות שלו, להגיד שברוך השם הדבר נמצא במקום אחר. עצם זה שאנחנו נראה שעוד שבועיים שלושה תתקשר ותספר שכבר המצב יותר טוב, יש לי סבלנות, העיקר לדעת שאנחנו בדרך ליעד. גם אם יש פקקים, בסוף נגיע לחתונה.
תודה רבה.
בשורות טובות ידידי, נעמת לי מאוד. כל טוב. לפני שנצא להפוגה נוספת של צלילים, אני אגיד שוב את מספר הטלפון 03-593-93 03-500-93-93. זהו מספר הטלפון, איתו תוכלו לשוחח איתי בזמן שעוד נותר עד סוף התוכנית, דהיינו 20 דקות. כמה צלילים ונשוב.
מוידים אנחנו לוח שאתו השם אלוהיכנו, שאתו השם אלוהיכנו ואלוהיכי אבותינו. מוידים אנחנו לוח שאתו השם אלוהיכנו, שאתו השם אלוהיכנו אלוהיכי אבותינו. על חיינו המסורים ביודכו ועל נשמותינו הפקודות אצלו, על ניסיכו שם כל יום בונו. מוידים מוידים אנחנו לא, על חיינו המסורים ביודכו ועל נשמותינו הפקודות אצלו, על ניסיכו שם כל יום.
Na 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 na
שאתו הוא השם, אלוהי כאינו, ואלוהי כאבוי סיינו. על חיינו המסורים ביודכו, ועל נשמוי סיינו הפקודו אסלו. על ניסי חושב כל יום מפון ומוידים, מוי מוידים אנחנו מולו.
שידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
סיינו הפקודו אסלו אני סי חושב כל יוי מפון מוידים מוידים אנחנו לא חל חיינו המסורים ביודכו ועל נשמו סיינו הפקודו אסלו אני סי חושב כל יוי מפון מוידים
מוידים אנחנו
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
כן, מאזינים יקרים, לפני ש נעבור למאזין נוסף, אני רוצה לנצל את הדקה וחצי שיש ברשותי בכדי להעביר נקודה מאוד מאוד חשובה. כמה חשוב שאנחנו נדע לקחת אחריות על מעשינו ולקחת החלטה אמיצה ואמיתית לומר טעינו ואנחנו רוצים לתקן. כי לפעמים הפחד הזה מטעינו משתק את היכולת לעתיד טוב יותר. ואם נתבונן בהיסטוריה היהודית, הגאולה הגדולה ביותר שהייתה בתולדות עם ישראל, גאולת משה רבינו, עם ישראל ממצרים, עם המנהיג הדגול והבלתי מעורער, עבד נאמן קראת לו. עכשיו נשים לב. אמרם שומע על גזרתו של פרעה, כל הבן הילוד היאור תשליכון אותו. והוא על בסיס הגזרה הזו אומר לרעייתו, אנחנו צריכים להיפרד להתגרש. בא אליו ביתו מרים ואומרת לו דברים נוקבים. גזרתך קשה משל פרעה, מכיוון שפרעה גזר על הזכרים ואתה גוזר בפרידתך מאימא על הזכרים ועל הנקבות. אמרם, גדול הדור היה, עמד והחזיר את אשתו. עכשיו שימו לב, מאזינים ומאזינות יקרים. הטעיתי הזה, העמד והחזיר את אשתו הזה, זה מה שהוביל למשה רבינו. משה נולד מהמציאות של תהיתי. מכאן נבין בעצם את העוצמה האדירה והכבירה שתמונה בתוך היכולת ותעצומות הנפש לומר תהיתי, אני רוצה לתקן. גדול הדור היה. זה הבת שלו, הקטנה. היה את כל האפשרויות לומר לא טעיתי. בצורה עדינה אני יודע מה אני עושה, בצורה יותר קשה מה לך ולשיקוליי הנעלים, אבל האומץ האדיר הזה בסופו של דבר הביא את הגאולה. ולכן אם אנחנו נהיה מספיק אמיצים לראות נקודות מסוימות שבהם אנחנו נזכה סוף סוף או לא, לומר תטעיתי ולעשות תיקון, גם אנחנו נוכל לייצר את הגאולה הפרטית שלנו. וכעת נפנה למאזין נוסף. שלום ולילה טוב. הלו.
הלו, שלום.
כן, שלום וברכה, לילה טוב.
שלום, תודה רבה, כבודה רבה לתוכנית היפה. זה יושב לי בדיוק על השעתיים שיש לי ביום שני.
איזה יופי.
אני רציתי לשאול בנושא, אשתי לא מעורה בנושא הכספים, פרנסה וזה, היא סומכת עליי בעיניים עצומות והכל טוב. היא ככה עם העדיפה ואני לוקח את זה על עצמי. והיא גם מאוד מעריכה את הלימוד, ואני עושה ללימוד ברוך השם כמו אברך רגיל, ואני לא מצליח לעלות על הסיבה למה כאילו שהיא יוצאת לעבודה, היא מרגישה כאילו זה בשבילי, זה לא בשביל שתינו. כאילו אני צריך לשכנע, ואם זה הולך לי אז היא עשתה משהו לטובתי.
הבנתי, ואתה אומר לצד זה שהיא כן מאוד מעריכה את הלימוד.
מאוד, מאוד. כאילו אני אלמד בבית, בזמן שהיא מכינה
סעודת שבת,
היא
תתלהב מאוד. אם תגיע אליה בהצעה כזו, שתגיד לה, תראי, אשתי היקרה. אני, בכתובה, התחתנו לפני כמה זמן?
שנה וחצי.
שנה וחצי. ואם זיכרוני לא בוגד בי, אני התחייבתי לזון ולפרנס אותך. ואני מרגיש מאוד לא בנוח עם זה, שאת יוצאת לעבודה ומפרנסת ומכניסה כסף. אז מה את אומרת שאני אלך להתפרנס? אני אקבע איתים לתורה. אבל אני אתפרנס, נפתח איזה עסק, נעבוד באיזשהו מקום. מה תהיה התגובה להצעה כזו מצדך?
מה תהיה התגובה שלה? זה שלילה.
למה שלילה?
כי היא מעריכת התורה לפחות כמוני.
כן, אבל אני רוצה שתסבירי לי, הרי הפרנסה ודאי שהיא מוטלת עליי.
לא, זה לא שהיא לא רוצה, היא רוצה לעבוד תמיד, אבל כאילו אם... כי עושה את זה, זה כאילו בסוג של בשבילי, כאילו...
לכן אני אומר שברגע שאתה תנהל זה שיח ער וברור ובהיר, אני מנסה להבין אם יש כאן איזשהו נקודה שנוכל להתקדם בצורה כזו שהיא תגיע ליותר הכרה והוקרה לדבר הזה, שזה נעשה מתוך בחירה, ולכן הלימוד שייך לשניכם, ובאותה מידה גם הכסף שהיא עובדת עליו מאוד מאוד קשה, שאתה באמת ראוי מצדך להעריך מאוד את עבודתה ואת מה שעומד מאחורי העבודה, שזה בעצם הערכה לתורה שלך. אבל אני חושב שבעצם ברגע שיהיה דו-שיח על הנושא הזה ויהיה בהירות ויהיה שיתברר ויתאמת אצל האדם הדבר הזה באופן מוחלט, לסגור את זה הרמטי אחת ולתמיד, אז אני חושב שהיא תחוש את התחושה הזו שבאמת היא שליחה, ובאמת כל מה ששלך שייך לה. עכשיו, אתה פעם ניסית, הרי היא שוב.
כאילו שהיא תרגיש שעצם זה שאני לומד, זה גם היא שולחת אותי, וזה לא...
ברור, אני מצידי היום יוצא לפרנס, כמו שהתחייבתי בכתובה, וכמו שהתורה דורשת ממני. אלא אם כן, את רוצה אחרת. אם את רוצה אחרת, אני יקריב, ואני שמח בזה, ואני...
הרב אומר, זה לא קשור אבל לעניין שהיא לא מעורה אולי ב... כמה כסף יש.
אתה אומר שהיא שמחה בזה. הפוך, אני חושב שזה דבר שנותן את חלקך בעצם, שבסופו של דבר אחריות עליך, שזה דבר מדהים בעיניי. אז ככה צריך להתנהל בית. הפוך, שלצד זה, בסופו של דבר, העול הכלכלי מוטל עליך. זה שאתה מביא את זה עכשיו דרך אשתך, או דרך החנות נעליים שתפתח, או דרך פיצה, או דרך זה שתהיה איש אי-טק, או איש, זה לא רלוונטי בכלל. עצם זה שאישה יודעת שיש לה ביטחון כלכלי, כי מישהו מנהל את הדברים בצורה נכונה, זה דבר שהוא מקסים. רק שוב, היא צריכה להרגיש באמת שהיא עושה את המשהו מתוך הכרה והוקרה. ואני חושב שהשיח יכול לעורר את הדבר הזה. מה גם, אני חושב שאתה יכול לשאול את פי הנערה. תגיד לה, אני רוצה להרגיש אותך פתוח, אני אוהב אותך, אני מעריך אותך, בזמן שתמצאים בתקופה הכי טובה שיש. אפילו תצאו ביחד לאכול גלידה. תגיד לי, יש, אני רוצה רק שיהיה לך טוב. זה הדבר הכי חשוב לי בחיים, הכי חשוב לי בעולם, של אשתי יהיה טוב. ולכן, אם משהו...
ואז אוטומטי תעשה את זה מתוך בחירתה.
מה?
ואז אוטומטי תעשה את זה מתוך בחירתה.
הבנת מצוין, ידידי. למרות השעה המאוחרת, אנחנו נתפרד בבשורות טובות ולילה טוב. יש לנו עכשיו, אני רואה מאזינים נוספים שממתינים לנו. כן, שלום ולילה טוב. הלו?
כן.
שלום וברכה, לילה טוב.
שלום, ערב טוב. כן, אני רציתי רק להתייעץ, כי אני לא רוצה להתערב. אני מחבת הרדיו, זה בסדר?
כן, בוא ננסה.
הרדיו מפריע לי, אני אחבי?
כן, תחבי.
טוב, זה העניין. פשוט, אני לא רוצה, אני אסבתא, כן? אני לא רוצה להתערב ביניהם, בין ההורים, אבל הילד פנה אליי ואמר לי לפני חודש, ואמר לי, סבתא, אני רוצה לגור אצלך. אמרתי לו, לגור, אין לי בעיה. אבל יש אבא ואמא, הם קוראים, לא אני.
כן.
אז אני לא מסוגל להיות, ללמוד במסגרת הזו. אני לא מסוגל ללמוד...
רגע, את מדברת על סיפור שעלה פה בתוכנית הזו, על האבא שדיבר איתי לפני כמה דקות?
לא.
אוקיי.
ילד,
אז מה את שואלת בעצם? בואי תתמצתי, כי יש עוד מאזינים, אולי נספיק עוד אחד.
הזה? אני אמרתי לבן שלי לבד כמה פעמים, אתם צריכים לבדוק אמא מלמד בלי, לא בנוכחות הילד, לדעת בדיוק מה קורה.
בן כמה הילד?
13.5.
כן, והוא לא נהנה בתלמוד תורה, הוא אומר?
לא. בכלל לא, הוא רוצה, הרבה פעמים הוא אומר שהוא לא מרגיש טוב, הוא כואב לו הבטן, כואב לו הראש, חס ושלום, כל הדברים האלה, והאמא ממהרת כל בוקר לעבודה,
והבן
שלי הולך לעבודה, ואז הילד נשאר בבית, ואו שהוא כאילו...
כשאת מדברת עם ההורים, מה הם אומרים?
אני לא רוצה, כי אני, הבן שלי כן דיברתי,
כן.
אבל עם אשתו לא.
כל הכבוד, אישה חכמה. את אישה חכמה. כן, כל הכבוד לך. כל הכבוד שאת מצליחה להתאפק. אבל איך הבן שלך הגיב?
הוא מנסה למשוך אותו עד סוף שנה. עד סוף שנה זו.
אז תשלחי את הבן שלך שיתקשר אליי, בסדר?
בסדר. יש לך טלפון הזה?
לא. איזה טלפון?
רגע, רגע. אבל הבן שלי גר בירושלים.
יש קליטה, יש קליטה מירושלים לפתח תקווה, זה בסדר.
כן?
אפשר להתקשר,
כן. אני אגיד לו שהתייעץ איתך לבד, בלי אשתו.
שאני אקבל תמונה יותר רחבה וזה יותר רציני, את מבינה? אני לא כל כך...
עקשנית, ואני מאוד מפחדת שהילד ממש הם הולכים לאבד אותו.
חס וחלילה.
מה הכוונה?
הנה.
מה הכוונה? אני מרגישה שכמו בן אדם מבוגר, שהוא הולך להתפוצץ מהעניין הזה.
אוי ובוי.
לא יכולה לדבר איתה.
כן. אז בואי, תשלחי את הבן שלך, אני אקבל תמונה יותר רחבה גם על הבן וגם על האישה, ובעזרת השם אני מקווה שאני אהיה שליח טוב להביא תועלת.
לא רוצה שתדע שאני...
כן, כל הכבוד, נכון?
לא רוצה ש... אני לא רוצה, אבל אני לבן שמזמן אמרתי לו, אתה צריך להתייעץ, אתה צריך להיות פסיכולוג לילד, אתה צריך לראות מה המלמד רוצה ממנו. אם הילד אומר לך בפירוש, אני לא מסוגל ללמוד יום שלם.
כן.
אני רוצה ללמוד...
אז תשלחי, כי צריך באמת לשמוע את כל פרטי הסיפור, גם עם המלמד וכולי, וממש את מקיימת את מאמר הפסוק, חוכמת נשים בנתה ביתה, מצד אחד דואגת לנכד ואכפת לך, מצד שני נוקטת באמצעי זהירות שהם נכונים, כל הכבוד.
אני לא רוצה שהיא תדע שאני פניתי אליכם, אני לא רוצה שהיא תדע שכאילו אני לא מתערבת כאן.
כן.
אני רואה את הילד, אני לא רואה את אבא ולא את אמא, אני רואה אותו.
כל הכבוד. כן.
והילד צריך לדעת איך, מה לעשות, לסדר במסגרת שמתאימה לגיל שלו, שמתאימה, שהוא אוהב, שהוא הולך בשמחה ולא בורח הביתה, שהוא מקשיב, הוא ילד חכם ופיקח, הוא יכול ללמוד.
איך הוא מבחינה חברתית?
הוא ילד טוב.
טוב, אז תשלחי אותו ובעזרת השם נזכה.
אני מקווה שהבן שלי יעשה את זה.
כן, בעזרת השם.
אפילו לא בנוכחותו. אני אמרתי לו, אתה צריך להתייעץ בינתיים לבד, ויתנו לך, יחבו אותך מה.
נכון, נכון.
ולמי לגשת. ואז גם צריך לחפש במסגרת, הוא בעצמו אמר.
בעזרת השם.
הוא אמר, לא מתאים במסגרת הזו, ושרית מתעקשת שישאר יחד עם אח שלו באותה מסגרת. אבל לא כולם דומים, לא כולם אותו דבר. תאומים לא דומים, אז את זה... לא צריך אף פעם להכריח ילד ללמוד במקום שהוא לא רוצה.
כן.
אם הוא לא רוצה,
נכון, אין אדם למד אלא במקום,
הוא כבר לא ילמד.
כן, כן. אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ. טוב, אז בשורות טובות והרבה נחת בעזרת השם, גם מהנכד המקסים הזה וגם מכולם. וכן, מאזינים מאזינות יקרים, שעתיים קסומות חלפו להן ביף, ועוד תוכנית מדברים מהלב הגיעה לסיומה. כולי תקווה שהשיחות והתובנות שהונפקו מהן יעניקו תועלת וכוח להמשיך את המסע עמוס האתגרים, מסע החיים. עודה שוב לשותפי לתוכנית, המפיק המסור יצחק חן, הטכנאי המוכשר פנחס בינדר, ואחרונים חביבים, לכם מאזיני היקרים, ניפגש שוב בעזרת השם בשבוע הבא, ביום שני בחצות, לעוד תוכנית מרתקת מדברים מהלב. בינתיים, שאו ברכה, שלום, והמשך לילה טוב.
אני איתך, תחזיק חזק עלה קטן שלי. ולא תמיד הכל נכון, הכל מובן. חיים זה לא שיעור חשבון, זה גם מבחן. עכשיו עלה קטן, הכל רגוע, אך מרחוק אולי אולי ענן מגיע. בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל